كل دافيد كل امت هتصدق بها شالوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مش شعاء أخذت أسري بخمشيم لشعاء شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشعاء عسار متريم بتدر شل خمشاء عسار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד למאזינים שלום ושבת שלום. הנה אנחנו נגיש לכם את התוכניות שלנו היום 28 בינואר 2023. כאשר נגיש לכם התוכנית איראן בשבוע שעבר, את החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה. איראן בשבוע שעבר, החדשות על האירועים של השבוע באיראן. הנשיא אברהים רייסי הגיש את הצעת התקציב לשנה הבאה והתייחס לצורך בהמשך הצמיחה הכלכלית והקלת תנאי החיים של האזרחים, בנוסף להשגת צדק במשכורות ולשמור על שוק ההון כמאפיינים חשובים לתקציב. הנשיא התייחס בישיבת הממשלה למינוי יושב ראש חדש לבנק המרכזי וביקש מהרשויות לסייע לבנק המרכזי לממש את המדיניות שלו בתחום מטבע החוץ. ראש הפרלמנט התייחס לנושא הפרנסה והבעיות הכלכליות ואמר כי הניסיון מראה שאף החלטה לא תתקדם בלי שיתוף פעולה מצד הציבור, והבעיות הכלכליות הנוכחיות נובעות מהכלכלה שמנהלת הממשלה בהיעדר שותפות המגזר הפרטי. בפגישה עם עמיתו הרוסי שביקר באיראן הדגיש קליבאף את הצורך ליישם את ההסכם לשיתוף פעולה הדו-צדדי ל-25 השנים הבאות. ראש הארגון לאנרגיה אטומית מוחמד אסלאמי הודיע כי חודש ייצוא הרדיו תרופות של איראן לתשע מדינות, והוסיף כי איראן היא אחת מחמש המדינות המתקדמות בייצור תרופות המבוססות על חומרים רדיואקטיביים. לפי הנתונים הכלכליים במדינה, שיעור האבטלה באיראן ירד מ-9.4 אחוז ל-8.9 אחוז בקיץ האחרון בהשוואה לאשתקד, וירדה גם עד הסתיו ל-8.2 אחוז. אבל התגובה לפגיעה בקוראן המקודש בשוודיה והולנד הייתה האירוע החשוב ביותר בשבוע שעבר. מנהיג המהפכה האסלאמית באיראן, אייתולה סייד עלי חמינאי, גינה את הפגיעה בקוראן במדינות אירופה וקבע כי האירועים הם סימנים לעוינות של כוחות היוהרה עם עצם האסלאם, וקרא לכל בני החורין לעמוד מול פגיעה בקודשים. גם המוסלמים במדינות אסלאמיות, כולל איראן, הגיבו לזה בצורות מגוונות, כולל הפגנות עד החרמת תוצרות שוודיה והולנד, ודרישה לנתק קשרים עמן ולגרש את השגרירים שלהן. גם ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף מתח ביקורת על בכירים שוודים ואמר כי הם לא יכולים לייחס את האסלאמופוביה לחופש הביטוי. ושר ההגנה של סוריה עלי מחמוד עבאס ביקר בטהרן ונפגש עם עמיתו האיראני כדי לדון על ההתפתחויות באזור. הנשיא ראיסי קיבל את השר ותיאר את היחסים בין שתי המדינות כיחסים אסטרטגיים. שר ההגנה של סוריה נפגש גם עם מפקד משמרות המהפכה חוסיין סלמי. עד כאן איראן בשבוע שעבר מכל דוד.
כאן כל דוד והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות וקראן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי גינה את המתקפה על שגרירות אזרבייג'אן בטהרן והורה לבדוק את כל ההיבטים של המתקפה החמושה שהייתה אתמול. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן שוחח טלפונית עם עמיתו האזרי וגינה את המתקפה החמושה על השגרירות האזרית בטהרן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיים מסיבת עיתונאים בעקבות המתקפה על השגרירות האזרית בטהרן לאחר שביקר בבית החולים בו מאושפזים שני פצועים מהמתקפה בלוויית השגריר האזרי, ואמר כי מיד לאחר ההתרחשות של התקרית הטרגית הנשיא הנחה לפתוח במעקב ביטחוני משפטי. שגריר איראן בארגונים הבינלאומיים בג'נבה אמר כי סכנת השימוש בנשק להשמדה המונית קיימת כל עוד הנשק הזה קיים. הוא קרא לוועידה לבירוק הנשק להתמקד בהסרת הנשק להשמדה המונית. המשטרה הישראלית מסרה כי דרשה ממשתתפי הפגנה בחיפה נגד התוקפנות האחרונה של הכוחות הישראלים בג'נין להוריד את דגלי פלסטינים. ואך המפגינים סרבו ונעצרו. הפלסטינים דיווחו כי שלטונות הכיבוש הישראלים עצרו 15 צעירים שהגיעו לבית מבצעי הפעולה בעיר הקודש. ראש ה-CIA בא לביקור בישראל וברשות הפלסטינית לפגוש את נתניהו ואבו מאזן. החדשות במלואן מכל דוד. הנשיא אברהים ראיסי גינה את המתקפה על השגרירות האזרית בטהרן והורה לבדוק את כל ההיבטים של המתקפה החמושה אתמול. העוזר לעניינים פוליטיים בלשכת הנשיאות מוחמד ג'משידי כתב בעמודו האישי: אנו מגנים את המתקפה המרה על השגרירות של המדינה האחות השכינה אזרבייג'אן. לאחר שקיבל עדכון על הידיעה המצערת הזו, הנשיא אייטולה אברהים ראיסי הוציא הנחיות לבדוק את כל ההיבטים של הנושא הזה והביע תנחומים אישיים ותנחומי לממשלה והעם האזרי ולהורי הדיפלומט המנוח תוך איחולי החלמה מהירה לפצועים. דובר משרד החוץ נאסר כנעני הדגיש כי או את מעצרו של מבצע המתקפה על השגרירות האזרית וקרא לתקשורת להימנע מספקולציות. במתקפה החמושה אתמול על השגרירות האזרית בטהרן נהרג דיפלומט ונפצעו שניים נוספים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן שוחח טלפונית עם עמיתו האזרי וגינה את התקיפה החמושה על השגרירות האזרית בטהרן. הוא הציע לקיים שיתוף פעולה צמוד של מוסדות הביטחון בשתי המדינות כדי לברר את נסיבות וממדי התקיפה. שר החוץ הביע תנחומים להריגת הדיפלומט ופציעתם של שניים נוספים בשגרירות האזרית. בעקבות התקיפה הוזמן השגריר של איראן בבאקו למשרד החוץ של אזרבייג'אן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר לעמיתו ג'יחון ברמוב לא להרשות לאירוע להשפיע שלילית על היחסים בין שתי המדינות. שר החוץ העביר גם את מסר התנחומים של הנשיא אברהים ראיסי לנשיא האזרי, הממשלה והעם, במיוחד למשפחות של הקורבנות הנפגעים. שר החוץ ערך מסיבת עיתונאים בעקבות המתקפה על השגרירות האזרית בטהרן. כאשר במסיבת העיתונאים הזאת שהתקיימה בעקבות המתקפה על השגרירות ולאחר שערך ביקור בבית החולים בו מאושבזים שני הפצועים במתקפה בלוויית שגריר אזרבייג'אן עלי עלי זאדה, שר החוץ עבדאללהיאן אמר כי מיד לאחר התרחשות התקרית הטרגית הנשיא אברהים ראיסי הנחה לפתוח במעקב ביטחוני ומשפטי. עבדאללהיאן הוסיף כי על פי הנתונים הראשונים והדיווח של שירותי המודיעין והביטחון באיראן, התוקף פעל ממניעים אישיים והתקיפה לא הייתה טרוריסטית או מאורגנת. עוד אמר כי התוקף נעצר והחלו החקירות עמו. שגריר איראן בארגונים הבינלאומיים בג'נבה, עלי בחריני, אמר כי סכנת השימוש בנשק להשמדה המונית קיימת כל עוד הנשק הזה קיים. השגריר קרא לוועידה לבירוק הנשק להשמדה המונית להתמקד בהסרת הנשק הזה. ובנאומו לפני הוועידה שהתקיימה בשוויץ ציין בחריני לאווירה הביטחונית הסוררת באזור ובעולם, ואמר כי הוועידה לבירוק הנשק נכשלה במשך כמה עשורים לאמץ מסמך מחייב לבירוק הנשק להשמדה המונית, משום שלמדינות שמחזיקות נשק כזה אין את הרצון הפוליטי להתברק מהנשק שברשותן. השגריר בחריני הדגיש כי איראן הגישה לאומות המאוחדות בשנת 1974 הצעה להפוך את אזור המזרח התיכון לנקי מנשק גרעיני, והוסיף כי המכשול היחיד להשגת היעד הזה הוא הישות הציונית שיש לה תוכנית גרעין צבאית ללא ביקוח בינלאומי, והיא זוכה בתמיכת ארצות הברית ובעלות ברית מערביות, מה מהווה איום רציני על השלום והביטחון באזור ובעולם. המשטרה הישראלית מסרה כי דרשה ממשתתפי הפגנה בחיפה נגד התוקפנות האחרונה של הכוחות הישראלים על הפלסטינים במחנה הפליטים ג'נין להוריד דגלי פלסטין, ועקבה לחקירה חמישה מהם לאחר שסרבו לעשות זאת. המשטרה הישראלית טענה כי במהלך ההפגנה שהתקיימה בשדרות מנגוריון בעיר הוסבר למוחים
על ידי מפקד האזור, והאירוע שהנפת דגלי פלסטין במקום עלולה להביא לכדי הפרה חמורה של שלום הציבור. עוד נמסר כי החמישה עקבו לחקירה בגין הכשלת שוטרים והפרת הסדר ציבורי על פי הטענות של המשטרה הישראלית, שציינו גם כי מפגין נוסף, צעיר בן 26 מדבוריה, נעצר בחשד לתקיפת שוטר. הפלסטינים דיווחו כי שלטונות הכיבוש הישראלים עצרו 15 צעירים שהגיעו לבית מבצע הפעולה בעיר הקודש חיירי אלקם. מעצרם של ה-15 הגיע לאחר עיכובם של הורי המבצע לחקירה ובמקביל לניסיונות של תושבי שכונת טור. משם הגיע חיירי להקשות על כוחות הכיבוש הישראלים להגיע לביתו באמצעות ירי זיקוקים. ראש ה-CIA, אוליאם פרנס, הגיע אתמול לביקור בישראל וברשות הפלסטינית, וזהו הביקור הראשון שלו בישראל מאז הקמת הממשלה החדשה, ממשלתו של נתניהו. במהלך הביקור הוא צפוי להיפגש עם ראש הממשלה החדש בנימין נתניהו ועם ראש המוסד דדי ברניע ובכירים נוספים. בנוסף, פרנס ייפגש עם יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס ברמאללה. בפגישה של בנימין נתניהו עם אנשי עסקים על רקע גילויי דעת עליו חתומים מאות כלכלנים, המזהיר מבני הרפורמה המשפטית המתוכננת במערכת המשפט, אמר מנכ"ל בנק הפועלים דוב קוטלר כי הוא מזהה בימים האחרונים משיכה של פיקדונות מהבנק, וכי הוא נוסע להיפגש עם משקיעים על מנת לדבר איתם. בכירים אחרים אמרו כי המהלך הנוכחי מסוכן לציבור ולכלכלה, וקראו לעצור אותו ולהדבר על מנת לפעול בהסכמה רחבה. מנכ"ל בנק דיסקונט אורי לוין אמר כי אולי אנחנו טועים ואתה צודק, אבל מחיר הטעות שלך יכול להיות פגיעה אנושה בדמוקרטיה ובכלכלה על פי דבריו. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
עוד פעם שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום שבת. התקרית בעיר הקודש מול בית כנסת שהובילה להריקתם של שבעה יהודים ישראלים היא תקרית ירי חסרת תקדים שמתבצעת על ידי הפלסטינים בתגובה לכיבוש והפלישות של הצבא הישראלי לגדה המערבית, וביתר דיוק למחנה הפליטים ג'נין. פרשנים ישראלים מאמינים שהתקרית הייתה תגובה על הפלישה האחרונה של ישראל בג'נין, בה נפלו חלל 9 פלסטינים. לפי פרשנים ישראלים, התקרית בעיר הקודש נושאת מאפיינים חשובים שמקנים לה פוטנציאל לשנות את המציאות בישראל וגם באזור. התקרית אירעה בעיר הקודש על ידי פלסטיני נושא תעודת זהות ישראלית ביום מיוחד, בתקופה של ממשלה קיצונית בשותפות קיצונים כמו בן גביר אחרי החלשות בנימין נתניהו, ועל רקע החלשת מערכת המשפט הישראלית על ידי ממשלת נתניהו שהובילה להתנגדות בינלאומית כולל אמריקנית. כל זה נובע מחשיבות הגדה המערבית והעיר ג'נין. זה שנים שהתמקד הצבא הישראלי בג'נין וביקש להפקיע את הנשק שבידי הפלסטינים, אך עד עכשיו לא הצליח וכנראה לא יצליח גם בעתיד. ג'נין כבר הוכיחה את המעמד שלה בגדה המערבית, מעכשיו אפשר לכנותה עזה שנייה. הפלישה האחרונה של הצבא הישראלי בג'נין הובילה לנפילתם של 9 פלסטינים ופציעתם של 20 נוספים, והעלתה את שמה של ג'נין לכותרות. הפלישות של ישראל לגדה המערבית בכלל גברו מתחילת שנת 2022 בצורה שאפשר לסמן את השנה לנקודת מפנה במאבק הפלסטיני. אותו המצב חזר על עצמו בשנת 2023 כאשר נפלו 24 פלסטינים, בעוד החודש הראשון של השנה עדיין לא הסתיים. השם של ג'נין ככב במתחילת הכיבוש בשנת 1948 כעיר ההתקוממות, כאשר כוחות הצבא העיראקי וכוחות פלסטינים עמדו איתן עד שלא אפשרו לצבא הישראלי לכבוש אותה. אחר כך העיר הועברה לריבונות ירדן. עוד לפני הכיבוש, בתקופת המנדט הבריטי, הוקמה קבוצה על ידי שייך עז א-דין קסאם בעיר למאבק בקולוניאליזם. אחר כך גם הזרוע הצבאית של חמאס נקראה על שם קסאם. בג'נין נמצא מחנה הפליטים השני בגודלו בגדה המערבית. הוא נבנה במערב ג'נין בשנת 1953, ובו חיים כ-27,000 פלסטינים. רוב האוכלוסייה הם פליטים שגורשו בשנת 48 מאזור אל-כרמל בנפת חיפה. לקבוצות של ההתקוממות כמו חמאס, הג'יהאד האסלאמי ופתח יש תומכים רבים בין הצעירים בג'נין. חוץ מזה, בשנה האחרונה הוקמה קבוצה חדשה על שם גדודי ג'נין שהפכו מטרה לרוב הפלישות של הצבא הישראלי. כל המאפיינים האלה הפכו את מחנה ג'נין מבחינה ישראלית לאיום הגדול ביותר בגדה המערבית הכבושה. הפלישה הישראלית לג'נין בשנת 2002 והפשע הגדול שנעשה שם נכתבו בספרי ההיסטוריה. גם הצלחתם של 6 אסירים פלסטינים לצאת מבית כלא גלבוע קשור לג'נין. האירועים האחרונים בג'נין וגם התגובה הפלסטינית בלב עיר הקודש מוכיחים שלא מן הצפוי שתהיה רגיעה, אלא התנאים הולכים ומתקשים ביחס הכיבוש. אפשר לצפות שאם ישראל תתנהג באלימות בעקבות התקרית בעיר הקודש, זה יהיה סימן לפריצת האינתיפאדה השלישית של הפלסטינים נגד הכיבוש הישראלי. עד כאן, מאזינים יקרים, הפרשנות שלנו היום שבת.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, עשרות כלכלנים הצטרפו לגילוי הדעת שפורסם לפני יומיים והמזהיר מבני הרפורמה המתוכננת במערכת המשפט הישראלית. כעת כך, על פי המקורות הישראלים, מספר הכלכלנים החתומים עומד על 310, שאמרו כי רואים שהרפורמה עלולה לגרום לירידה בדרוג האשראי של ישראל, לנטישת משקיעים ולבריחת מוחות. בתוך כך, בנימין נתניהו נפגש עם שורת אנשי עסקים מובילים, בהם יושב ראש בנק לאומי, מנכ"לי בנק הפועלים ובנק דיסקונט, חמי פרס ומייקל איזנברג. הפגישה הגיעה על רקע גילוי הדעת שפורסם לפני יומיים, המזהיר מבני הרפורמה במערכת המשפט. ראש האופוזיציה הישראלית יאיר לפיד הגיב לדבריו של בנימין נתניהו על כך ששר המשפטים הביע נכונות להידברות על הרפורמה המשפטית ובמקביל לחקיקה ומבלי לעכב אותה, ואמר כי האגדות שהוא מוכר על הדברות לא משכנעות אף אחד כשהן מגיעות מנאשם בפלילים השבוי בידי שותפים צעירים נחושים ממנו. בלץ אורבן, היועץ הפוליטי של הנשיא ההונגרי ויקטור אורבן, גיב על הציוץ של ראש האופוזיציה הישראלית לפיד שבו כתב הונגריה עם 24% אינפלציה, 48% עלייה במחירי המזון השנה. לשם לוין ונתניהו, לשם לוין ונתניהו מובילים אותנו, על פי יאיר לפיד. אך היועץ של הונגריה כתב להפסיד בבחירות זה קשה, אבל זה לא תירוץ להפצת חדשות כוזבות. הכלכלה ההונגרית צומחת, על פי דבריו. מאזינים יקרים, עד כאן תמו שדרנו ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.